חדש ימינו כקדם. אנחנו בפרק מ"ב בדף קע"ד. בעמודה השמאלית. המהר"ל מביא גמרא ממסכת חולין. ובפרק אלו טריפות. רחם זה שרקרק. מה הכוונה? הכוונה שבפרשת שמיני, ברשימת העופות, יש עוף אחד שקוראים לו רחם. יש תמיד צורך לזהות את העופות בצורה מדויקת. למה מתכוונת התורה כשהיא אומרת רחם? זה לא תמיד פשוט לזהות אותם. אז הגמרא נותנת מעין סימן כדי לזהות את הרחם, שזה אחד מן העופות שמוזכרים ברשימה שם. היא אומרת שרחם זה שרקרק. מה זה עוזר לי? שרקרק זה מלשון שריקה. זה עוף שמשמיע שריקה, לכן קוראים לו שרקרק. טוב, ולמה נקרא שמו רחם? אז אם באמת הדרך הנכונה לזהות אותו זה לדעת שהוא השרקרק, אז למה אתה קורא לו רחם? תקרא לו שרקרק. זה מה שהגמרא שואלת. ולמה נקרא שמו רחם? אמר רבי יוחנן, כיוון שבאה רחם, בא רחמים לעולם. זה כדי שהוא ישמש כסימן. כשאתה רואה רחם, אז זה סימן טוב. איזה סימן? סימן למה? רחמים בא לעולם, אומר רש"י, מטר. זה סימן שיבוא גשם. כן, כידוע, יש בעלי חיים בעולם שהם מסמנים משהו, הם מופיעים לקראת משהו, כן? כמו נדידת הציפורים. אתה יודע שאם אתה רואה ציפורים מסוימים, זה סימן שהעונה מתחלפת. אז הגמרא אומרת שאם אתה רואה את העוף הזה, תצפה לגשם. וכיוון שגשם זה רחמים, לכן התורה קוראת לו רחם. אף על פי שבאמת הדרך לזהות אותו, זה שהוא שרקרק. טוב, עד כאן פחות או יותר פשוט. אמר רב ביבי בר אביי, והוא דייטיב עמידה ועביד שרקרק. מה שאנחנו אמרנו שהוא ישמש כסימן לרחמים, כלומר למטר לפי רש"י, זה אם הוא עומד על משהו, נגיד על איזה ענף, והוא שורק. אז זה משמש כסימן לגשם שקרב ובא. וגמירה, אבל יש לנו עוד מסורת. גמירה זה הכוונה, קיבלנו במסורת, זה כמו גמרא. מסורת בידינו, שמה? דאי יתיב על ערה ושריק, שאם אותו רחם עומד לא על משהו, אלא הוא עומד על הקרקע, ישר, על האדמה, והוא שורק, עתי משיח. זה סימן? שיבוא המשיח. איפה לומדים את זה? לומדים את זה מפסוק בנביא זכריה, שלומדים ממנו בגזירה שווה. כתוב בנביא זכריה בפרק י', אשרקה להם ואקבצם, כי פדיתים. ככה אומר הנביא בשם השם. אשרקה להם, קיבוץ הגלויות של עם ישראל, שזה הגדרת המשיח, קיבוץ גלויות, ככה כותב הרמב״ם, כן? זה יהיה כמו מתוך שריקה, שהקדוש ברוך הוא משמיע שריקה, כמו מישהו שקורא לחברו, נכון? הוא רוצה שהוא יבוא. אז מה הוא עושה? הוא שורק לו, אז הוא בא. אז אותו דבר, אומר הקדוש ברוך הוא, כשיבוא הזמן, אני אשרוק, וכל עם ישראל יתקבץ. שריקת השם, זה כמובן כל מיני דברים שמעוררים, זה כמו שריקה, שריקה זה קריאת כיוון. זה לעורר את האדם שנמצא שם, לבוא ולהתקרב, נכון? אז ככה אומר הנביא, אשרקה להם ואקבצם. או אשרקה להם, הנה אשרקרק, אשרקה להם. שנאמר אשרקה להם ואקבצם. טוב, אז עכשיו אנחנו רואים שיש לרחם הזה תפקיד מאוד חשוב. אמר לרבי יהודה בר שימי למור בר אי, איך אתה אומר דבר כזה? איך חכמים אמרו דבר כזה? הרי קרה פעם משהו, והאו דייטיב בקרבה, צריך לתקן את הגרסה, והרי אותו ציפור, אותו אוף, שפעם ישב איפה? בחריש, בקרבה זה מקום שבו חורשים, כלומר, הוא באמת ישב על הארץ, ושריק, ועתי גלגלה, פסיקה למוחה, אף רגב אדמה, יכול להיות שבזמן החריש, אף רגב אדמה, פגע במוחו של הציפור, והרג אותו. אבל אם הוא ישב על הקרקע והוא שרק, היה צריך לבוא המשיח. בטח לא שהוא ימות. זה סותר. זה מעשה שהוא קושייה על המסורת שקיבלנו. אמר לי, הוא בידה אבה. מה זאת אומרת? זה היה אוף רמאי. הוא עשה את עצמו כאילו. כאילו שהוא בא לבשר על המשיח. צריך להיזהר מרמאים וכל מיני שרלטנים שמודיעים שהמשיח מגיע, הם כבר נותנים כאילו את כל הסימנים, והם לא יודעים באמת. אז זה היה אוף שבא לרמות, שכאילו הוא בא להודיע שהמשיח בא, ובאמת זה לא היה. אז לכן הוא נענש. הרמאים נענשים. מי שמרמה ונסה לטעון שהוא יודע שהמשיח כבר הגיע, כן? אז הוא ייתן את הדין על זה. זה מה שקרה עם אותו אוף. טוב, עד כאן. כמובן, זה גמרא שהיא דורשת קצת הבנה. מה זה כל הסיפור הזה? והמהר"ל ישתדל לתת לנו הבנה יותר עמוקה בדברי רבותינו אלה שמופיעים בגמרא. והוא בעצמו דוחה כל מיני פירושים שניתנו על הגמרא הזאת. ויש בני אדם נותנים פירושים שונים למאמר הזה, ואמה אינם בכתובים, הכוונה שהם לא באמת יודעים, הם באמת לא מבינים, ואין להאריך בדברים שאין בהם אמה. לא רוצה להתווכח איתם אפילו על הפירושים שנתנו לגמרא הזאת, המציאו כל מיני דברים שונים ומשונים, לא שייכים לעניין. צריך להבין את דברי רבותינו לעומק. כל אחד נתן כל מיני השערות, אני לא רוצה אפילו להיכנס למה שהם אומרים. אבל המאמר הזה הוא כפשוטו. שאלה למי זה כפשוטו? בשביל המהר"ל זה היה כפשוטו. ובאו לפרש במאמר הזה, כי לעתיד, לימות המשיח, יהיה העולם אחד לגמרי. זה דבר שהמהר"ל כבר הזכיר. מה פירוש שבימי המשיח העולם יהיה אחד לגמרי? הכוונה שהוא יתפקד כגוף אחד. הכוונה היא שכל הבריאה מחוברת ומקושרת למגמה האלוקית הכללית. מצאנו דברים דומים ביציאת מצרים. כן. שכשנפתח ים סוף, נבקעו כל המים שבעולם. למה? כי קריאת ים סוף זה לא עניין מקומי, נקודתי לעם ישראל בלבד. לא. יציאת מצרים זה לכל העולם. יציאת מצרים של עם ישראל זה גאולה לכל העולם. במעמד הר סיני, כל העולם שמע. כל העולם הרגיש. כך אומרים המדרשים. כל הציפורים השתתקו, הכל. העולם היה דרוך לקראת מעמד הר סיני. יש מדרשים שמספרים שכל אומות העולם רצו לבילם, אמרו, מה קרה? מה קרה? הקדוש ברוך הוא עוד פעם הופך את העולם? מה זה? קולות, ברקים, מה זה? מה קרה? אמר להם בילם, טיפשים, הוא לא הופך את העולם, הוא עכשיו נותן תורה לעמו. אבל המדרש הזה, מה חשיבותו? חשיבותו לגלות לנו שיש דברים שקורים בעולם שעושים רושם על כל העולם. יש תקופות שהעולם חי פירודיות. מה שקורה בצד אחד של העולם, זה לא מעניין צד אחר של העולם. ומה שקורה בצד אחר של העולם, זה לא מעניין מה שקורה שם בעולם. העולם לא מקושר, הוא לא מחובר, הוא לא מתפקד כבריאה אחת, אבל זה ודאי לא אידיאלי. זה לא מגלה את הסוד האמיתי של הבריאה. כי כל הבריאה, דבר אחד. למה? כי השם אחד. לכן בוודאי אומר המהר"ל בתחילת הספר, שמי בורא אחד יצא דבר אחד. בריאה אחת. אבל יש ריבוי, ויש פרטים רבים, ויש יבשות, וימים, כן, אבל הם קשורים. הם מחוברים בחוטים. יש זמנים שזה מתגלה, ויש זמנים שזה לא מתגלה. בימות המשיח, האחדות העולמית מופיעה. חוזרת להופיע. כן? כמו ביציאת מצרים, שכל העולם מרגיש, גם באחרית הימים, כשבא זמן גאולתם של ישראל, כל העולם מרגיש. אף אחד לא אדיש. נכון, אנחנו באמת רואים את זה. בכל דקה, ידיעות על מה שקורה פה, בעם ישראל, בארץ ישראל. מה קורה פה? מה קורה פה? רק פה קורה משהו? אז לא, באמת, פה העיקר. פה זה המרכז. פה זה מוקד רעידת האדמה של הגאולה. זה פה. זה מתכוון המהר"ל כשהוא אומר, ובאו לפרש במאמר הזה, כי לעתיד לימות המשיח, יהיה העולם אחד לגמרי. הכוונה מקושר. ויש... איך זה קשור לעניין שלנו? הנה הוא אומר. ויש מיני נמצאים שמסוגלים לדבר אחד. זאת אומרת, באותו רגע שהעולם חוזר לתפקד כגוף אחד, ייתכן שדבר קוסמולוגי, דבר עקרוני, בא לידי ביטוי באחד מן הנבראים שבעולם. כי הנברא הזה מרגיש, הוא חש. כיוון שהוא שייך למציאות העולמית, אז זה מתגלה דחקו, אצלו. למשל, הגמרא במסכת עירובין אומרת שיש כל מיני דברים שצריכים ללמוד מכל מיני בעלי חיים. צניעות מחתול, גזל מנמלה, הרעיות מיונה, דרך ארץ, מתרנגול, ואותו אוף, יש לו את הרגישות הזאת, להרגיש שבאים רחמים לעולם. הוא יכול להעיד על מידת הרחמים שמתגלה בעולם. ויותר מכל זה, ואומר המהר"ל דבר מעניין, שבעלי החיים הכי רגישים בעולם, ויותר מכל זה, הם מיוחדים העופות. לעופות יש כוח קליטה כזה. הם רגישים. הם לא כבדים. זה לא חומר גס שהוא לא רגיש למה שמתחולל בעולם. לא, העופות הם רגישים. הם מסוגלים. הם מרגישים בעבור שהם נקראים עוף השמיים. כלומר, הם קרובים למציאות יותר מופשטת. ולכן יש להם רגישות לחוש בשינויים עולמיים רוחניים. הוא מסביר למה דווקא הרחם יכול להרגיש שינוי כזה פנימי בעולם, שמידת הרחמים הולכת להתגלות, ואפילו להרגיש שהגיעו ימות המשיח. כן? יש מיני נבראים שיש להם סגולה לחוש ולהרגיש דבר מסוים.
והעוף השקרן מה
הוא? העוף השקרן הוא שקרן. כן. הוא באמת לא. הוא לא הרגיש. הוא לא הרגיש. ואף על פי שהוא לא הרגיש, הוא רצה שכולם יכבדו אותו, כי הוא בא לבשר על המשיח. יש דבר כזה. כן, והמבין יבין שיש דבר כזה. סוגים של עופות שהם מצפצפים, שהם יודעים שהמשיח כבר הגיע, כדי שיגידו, הוא יודע מתי בא המשיח. כולם ילכו אליו, יכבדו אותו, ישימו אותו על כיסא הכבוד. רמאי! ויותר מכל זה הם מיוחדים העופות בעבור שהם נקראים עוף השמיים והם מסוגלים לזה דברים. כמו שידוע, מצפצופי העופות. כן, זה ידוע ששלמה המלך, הוא היה מבין בצפצופי העופות. הוא ידע לפניח. כן, כי עוף השמיים יוליך את הכל. זאת אומרת, זה לא סתם מה שהם מצפטפים. הם מדברים משהו. הבעיה שאנחנו לא יודעים לפענח, אבל עובדה שכל הזמן יש להם משהו להגיד. מצפטפים, 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 מצפטפים. ויש דוגמה כזאת במסכת גיטין, וגבי רב אילש, דקאמר היודע, דקאמר היונה, אילש ברח. מה קרה? לקחו את רבי אילש, קרב אילש ששמו אותו בבית האסורים. והיה שם איתו מישהו שהיה מבין בצפצופי עופות. והוא שמע יונה שמצפצפת, מנעמת כיונה. והוא אמר לרב אילש, אתה יודע מה היא אומרת? לא. היא אומרת שתברח ותצליח. תברח, תברח. אם אתה תברח, אתה תצליח. ככה היא אומרת. כדאי לך. אז אם כן, הנה הגמרא בעצמה מביאה דוגמה לדברים שעופות מרגישים ומבשרים. אז אם כן, זה לא פלא מה שכתוב כאן בגמרא על השרקרק הזה. ודבר זה מבואר בכמה מקומות. ויש מין עופות שהם באכזריות, כמו העורב, ויש בחסידות. כלומר, יש עופות שמבשרים דברים לא טובים, ויש עופות שלא, יש להם דווקא מידה טובה. ויש בחסידות, כמו החסידה, שאוכל חסידות עם חברותיה. ויש ברחמים. ויש עוף שמרגיש דווקא את מידת הרחמים. כמו עוף שנקרא רחם. אם כן, כשהתורה קוראת לו רחם, אמת השם שיותר יעזור לזהות אותו, זה שרקרק. אבל למה היא קרא לו רחם? כדי לגלות לנו את סגולתו, את התכונה שבו. יש לו תכונה שהוא קולט התעוררות מידת הרחמים בעולם. כמו שיש בעלי חיים שהם חשים סכנה הולכת ובאה. ונאדם יושבים בשקט על הכיסא, ואתה רואה פתאום כל מיני בעלי חיים שמתחילים לזוז, לא רגועים, לא שקטים. מה קרה, מה קרה? יש אנשים שיודעים להבין מה קרה, זה לא טוב. אם הכלב הזה כל הזמן נובח, משהו לא תקין פה. כן? כי יש להם רגישות יותר גדולה. בני אדם, יש להם בעיה. כיוון שיש להם שכל ויש להם בחירה חופשית, אז הם פחות רגישים. כי השכל דוחה כל מיני הרגשות. זה ידוע. לפעמים אדם יש לו איזושהי הרגשה, אבל השכל אומר, סתם אתה. אבל העוף, או בעלי חיים בכלל, אין להם לא בחירה חופשית ולא שכל. אז החושים שלהם מאוד מפותחים. יש להם אינסטינקטים מאוד חדים. והם מרגישים אפילו מרחוק כל מיני תנועות דקות שמתחוללות בעולם. אז התורה קוראת לשרקחק, רחם, כי יש לו את הסגולה הזאת לחוש התעוררות של רחמים בעולם. ולפיכך נקרא רחם, על שם הרחמים. ולא פירשו חכמים שמרחם על חברו. אומר, המהר"ל לא הייתה הכוונה להגיד למה הוא נקרא רחם, כי הוא מרחם. לא. זה לא זה. זה לא כמו שהחסידה נקראת חסידה, כי היא מתחסדת עם חברותיה. לא, זה לא אותו דבר. במקרה של הרחם, הוא טורח להסביר את זה, המהר"ל, זה לא מצד שהיא מרחמת, על חברו, אלא מצד שהוא חש במידת הרחמים שמתעוררת בעולם. מידת הרחמים הפשוטים, גשם. מידת הרחמים הגדולים, ימות המשיח. ולא פירשו חכמים שמרחם על חברו, שלא נקרא רק רחום בשורוק והוא פעול. כלומר, הוא אומר שהשורש של רחם זה רחום, ולא נקרא רחם החטא בצרה, שמשמע שמרחם על אחרים. הוא לא נקרא רחם מלשון שמרחם על אחרים, הוא נקרא רחם מלשון רחום. אבל רחום החטא בשורוק אינו משמע רק הרחמנות בעצמו, הוא חש ברחמנות, והוא מורה על הרחמנות שבא לעולם. ולפיכך אמרו, כיוון שבא הרחם, בא רחמים לעולם. יש לו רגישות כזאת. הוא תופס את זה. והיינו, כמו שמפרש דייטיב עמידי, על דבר מסוים, מידי זה דבר מסוים, עמידי על דבר מסוים, ועבד שרקרק, כלומר מתי? אתה יכול לזהות בו את הבשורה הזאת על מידת הרחמים, כשהוא עומד על דבר מסוים והוא שורק, דווקא שרק שרק. למה? אז כאן המהר"ל נכנס כבר להבנת דברים מהותיים. מפני כי אותיות שרק, כן, ככה הוא נקרא, ככה אומרת הגמרא, היא מגלה סוד, שהרחם זה שרק רק. האותיות שרק זה אותיות במבנה מיוחד. זה אותיות צמודות, סמוכות, בכיוון יורד. נכון. שרקרק. שין רשקוף. זה אותיות סמוכות. הסדר הרגיל באלפה בטא זה קוף רש שין. במקרה הזה זה שין רש קוף. אומר המהר"ל, זה לא במקרה. זה לא, לא, זה בא להגיד משהו. דווקא שרק שרק. מפני כי אותיות שרק מחוברים וקשורים יחדיו. כן? כרש קוף רש שין. זה הסדר הרגיל. במקרה שלנו זה שין רש קוף, וכן הם כתיבת קשר. כלומר האותיות שרק, שרק, אם אתה תסדר את זה בסדר אחר, תמצא קשר. נכון, זה כמו כל דבר. הוא רמה, יפה מאוד. כלומר, או שהוא מגלה קשר, או שהוא מגלה שקר. לכן זה לא פשוט. אם זה היה פשוט, כולם היו כבר מומחים לענייני משיח. כן, זה ברור. נכון? אתה צודק. יש כל דבר בעולם, זה דבר והיפוכו. זה יכול לבשר דבר כזה, וזה יכול להיות טעות אופטית. וזה מורה על רחמנות. למה קשר זה מורה על רחמנות? הנה הוא מסביר. כי כל רחמנות, כאשר ליבו, קשורה בו. מה זה רחמנות? זה קשר. אתה מרגיש קשר ואתה מרחם. לכן האותיות האלה שבאות לבטא קשר, כן? כשהוא עושה שרק רק, הוא בעצם בא לגלה את מידת הרחמים. ולכך כתוב בתהילים פרק קוף ג' כרחם אב על בנים מפני שנפשו קשורה בנפשו, קשורה בו כדכתיב, ונפשו קשורה בנפשו. כלומר, קשר זה רחמים. מה זה רחמים? זה קשר. ובאמת, גשם זה קשר. שהקדוש ברוך הוא מרחם על העולם, הוא מביא מים. לכן בארץ ישראל, הקשר שלנו עם ריבונו של עולם זה דרך הגשם. זה לא בא באופן טבעי. צריכים להתפלל. וכמובן, המשיח זה הקשר עם ריבונו של עולם. שריבונו של עולם יבוא וינחם את בניו אחרי שנים רבות שהם מסרו נפשם על קידוש שמו. כן, אתם הבנים שלי. אתם הוכחתם שאתם הבנים שלי, ואני האבא שלכם. וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. לכן אומר המהר"ל, שדווקא האותיות שרק, רק, שרק, שרק, הם בעצם האותיות שמבטאות את הרחמים. כי זה אותיות שבמבנה שלהם, ובמשמעות הסמויה שלהם, האותיות האלה מבטאות קשר. לכן, השרקרק, יש לו את הסגולה, את המסוגלות, לגלות את הקשר עם ריבונו של עולם. את הרחמים. ודווקא אלו שלוש אותיות אחרונות. זה כמעט האותיות האחרונות של אלפה בטא, חוץ מן התף. זה שלוש האותיות האחרונות, חוץ מן התף. ולא ראשונות. למה? כי אין זה קשר. אם באותיות הראשונות זה עדיין לא מבטא קשר. כי אם בתחילה הם קשורים, ואחר כך מתפרדים. כי איפה אתה רואה קשר? לא בחברות של היום הראשון, אלא בחברות של 50 שנה, בסוף. זה לא חברות עדיין בדוקה, חברות של היום הראשון. אבל החברות שנמשכת 50 שנה, בסוף מתגלה שזה היה קשר הדוק. לכן זה האותיות האחרונות של אלפה בטא שיבטאו את הקשר הזה. רק כאשר נשאר הקשר. ולמה עטף לא בזה? ולא היה בהם עטף, כי לעולם אותו שהוא אחרון הוא אות לעצמו. בעבור שהוא בסוף, והסוף הוא נבדל מהכל. באשר הוא סוף ואינו מקובץ עם האחרים, ודבר זה ידוע. כלומר, הטף זה בחינה נפרדת, נבדלת. זה בחינת החתימה. זה כמו שאתה כותב חוזה, שטר, בסוף יש חתימה. חתימה זה לא חלק מן השטר. זה חותם את השטר, אותו דבר. האות האחרונה של אלפאביתא, כן, המהר"ל חושף לנו כאן הבנות פנימיות באותיות התורה, שהתו זה אות שעומדת לעצמה. יש גם מקורות לדבר הזה, שכשהקדוש ברוך הוא הרחיב, רצה להרחיב את בית המקדש השני, את הראשון, אז הוא שלח מלאך שישים תו על מצחם של האנשים, כדי לסמן שהם צריכים למות. בקיצור, זה מדרגה שעומדת לעצמה. אז נשאר ככה, ששלוש האותיות האחרונות של אלפאביתא, קוף, שין, רש, בבחינה הפוכה, הם בעצם מוכיחים על קשר. שמענו גם, הרב ציודה, זיכרונו לברכה, היה מזכיר את הגמרא הזאת. הוא אומר שבגמרא הזאת יש בעצם סוד הגאולה האחרונה. כן, איך היא תהיה? היא תהיה בסדר הפוך. זה מה שבאו לגלות פה במסכת חולין. לכן זה הולך בסדר, הולך ויורד. שין רש קוף. למה? מה זה אומר? זה אומר שהגאולה האחרונה היא לא כמו הגאולה הראשונה. הגאולה הראשונה הייתה באיתרותא דלעילא. הכל יוזמה אלוקית. ריבונו של עולם. יציאת מצרים בניסי ניסים. מכות, ניסים, קריאת ים סוף. השם יילחם לכם ואתם תחת ראשון. הגאולה האחרונה היא בסדר הפוך. לכן זה לא קוף. רש שין, אלא שין רש קוף שרק רק. מה זה סדר הפוך? איתרותא דאיתתא. זה אומר שזה יהיה בסדר טבעי. לא ניסים גלויים. ככה פוסק הרמב״ם גם כן בהלכות מלאכים. לא יהיו ניסים גלויים. זה לא יהיה כמו ביציאת מצרים. וזה גם דורש מן האדם להיות שותף. האדם יצטרך לעמול קשה. עם ישראל יצטרך לעמול קשה כדי להשלים את הגאולה. ביציאת מצרים, עם ישראל מחכה שריבונו של עולם יסדר את העניין. בגאולה האחרונה, אל תחכה. ככה קיבלו רבותינו במסורת. שלא מחכים, אלא פועלים עם אל. כמו שכתוב במדרש תנחומה של פרשת אמור, פרשת השבוע של אתמול, שצריכים לפעול עם אל. זה לכן זה סדר, ככה קוראים לזה, חכמי הסוד, סדר תשרק. זאת אומרת, זה סדר הפוך. זה מתחיל מההתעוררות שלנו. מהמעשים שלנו, מההשתדלות שלנו. וזה מעורר, כמובן, את כנגד זה רחמים. לכן, יסביר המהר"ל גם בהמשך, שהסימן צריך להיות שהוא יושב איפה? על הקרקע. אמת מארץ תצמח. צריך להתחיל מן הקרקע. ויש חכמים שכשהם ראו שבאמת מתחיל התהליך של חזרה לציון ושבני אדם מתעוררים ליישב את הארץ ולהילחם על הארץ ולמסור את הנפש על הארץ, אמרו זהו זה. מאיפה אתם יודעים? זהו זה, כי קיבלנו במסורת שהגאולה האחרונה זה מתחיל מהתעוררות של בני אדם. כמובן, ההתעוררות הזאת גם שמימית. אבל בגלוי, בפועל, זה מתחיל מאיפה? מהקרקע. הוא רגליים על הארץ. צריכים רגליים על הארץ. זה הסוד. זה סוד אשרקרק. טוב, שבוע טוב.